טוב, אני התבקשתי לתועלת אלו שלא היו בשיעור שעבר, גם בגלל שההקלטה לא יצאה טוב, התבקשתי קצת לסכם ולחזור. אני חושב שלא יזיק גם למי שהיה, גם לי לא יזיק קצת לחבר את הדברים יחד. אז אני אסכם בכמה דקות את מה שלמדנו בשבוע שעבר. עסקנו בגמרא בקו"ב עמוד ב', שם הגמרא מביאה ממרה של רב ברונה בשם רב, שהנוטל ידיו לא יקדש. אמר לו רב יצחק בר שמואל בר מטה, הקטי לנח נפשי דרב, שכחנינו לשמת זימנין סגין, אבקאים נקמי דרב, זימנין דחביבה עלי ריפתא, מקדש הריפתא, זימנין דחביבה עלי חמרה, מקדש החמרה. ועסקנו בשני נושאים עיקריים, האחד היה הסדר של נטילת ידיים וקידוש, והשני היה קידוש על הפת. וראינו שבאשר לממרה שנוטה ידיו לא יקדש, יש שני פירושים מרכזיים אודות הביטוי לא יקדש. האם הכוונה לא יקדש כלל, או האם הכוונה לא יקדש על היין, אלא יקדש על הפת. זאת שאלה אחת. ראינו שסיעה שלמה של ראשונים חושבים שהכוונה לא לקדש בכלל. ככה מפרש רש"י, ככה מפרש הרשב"ם, הר"ן חושב שככה ריף קרא את דברי רב ברונה. כנגד זה ראינו שבגאונים, ברמב"ם, יש פירוש אחר לחלוטין, שלא יקדש הכוונה על היין, אלא יקדש על הפת. כן, ראינו גם שראשונים נחלקו סביב השאלה, מה בדיוק הנושא שמדון בסוגיה כאן? מה בדיוק הבעיה באדם שנוטל ידיו, של היות וכך הוא לא יקדש? כן, ראינו שיש סיעה בראשונים, רש"י ורשב"ם, שמפרשים שהכל סובב סביב שאלת היסח הדעת. בעצם זה בכלל לא סוגיה של קידוש. אלא אם אדם נוטל ידיים ואז הוא מקדש, אז הוא עושה הפסק בין הנטילה לבין המויצי. היות וכך, אומרים לו, אם כבר נטלת ידיך, אין לך ברירה אלא לא לקדש, אלא לתת לאדם אחר. כן, זה הפירוש של רש"י והרשב"ם. בכל זאת ראינו שבמסגרת הקריאה הזאת של הסוגיה, שמדובר בבעיית היסח הדעת, שבכל זאת יש שקשרו את זה לנושא של הסוגיה, והוא קידוש, וזה מופיע בדברי הראש. הרשב"ם אמנם שולל את זה, אבל מופיע בדברי הראש, שהראש אומר שזה תלוי גוף התלוי במחלוקת רב ושמואל, האם קידוש חייב להיות במקום סעודה. שכן, במידה וקידוש במקום סעודה, אז הקידוש הוא חלק מהסעודה, ולכן זה לא מהווה הפסק. כל ממרת רב היא לשיטתו שקידוש יכול להיות שלא במקום סעודה, לכן זה מהווה הפסק. כן, מכאן אתם כבר מבינים, יש את היכולת להפך, שהיות ופוסקים הלכה כשמואל, אז הנה היקים יכולים, והראש אכן דוגל בזה, להפך את הסדר ולקדש, לטול ידיים, סליחה, ואז לקדש, כן? זה הקו המרכזי שעולה בדברי רש"י רשב"ם. רבינו תם והתוספות כאן חולקים על רש"י ורשב"ם בכמה וכמה היבטים, ומקובל עליהם שהנושא שנדון בסוגיה זה בעיית היסח הדעת. זה מקובל עליהם, כן? בא רבינו תם, ורבינו תם אומר שמה שהטריד את רב, היות ורב סובר שאין קידוש אלא במקום סעודה, מה שהטריד את רב ברונה בשם רב זה שאדם ייטול ידיים, יקדש, היות והוא לא רגיל שצריך אחרי קידוש לאכול, אולי הוא ישכח ולא יאכל, וזאת הבעיה שמטרידה. זה לא בדיוק בעיית היסח הדעת של רש"י והרשב"ם, אבל זה נמצא בשכונה. לעומת זאת ראינו, ולפי האסכולה הזאת, כשרב יצחק בר שמואל מעיד שזימנין סגין, אבקאים נקמי דרב, זימנין דחביב עלי ריפתא, מקדש הריפתא, זימנין דחביב עלי חמרה, מקדש החמרה, זה דוחה את עדותו של רב ברונה המערב. דהיינו, דברי רב יצחק בר שמואל מתפרשים, שהוא ראה את רב נוטל ידיים ומקדש. הרי אם הוא מקדש על הפת, ודאי שהוא נטל ידיים. הנה אני רואה שנטל ידיו וקידש. אמנם הרשב"ם היה מודע לאפשרות שצריך להבדיל בין קידוש על הפת לבין קידוש על היין, אבל לשיטת הרשב"ם יש פה פשוט דחייה של דברי רב ברונה. רואים את דברי רב יצחק בר שמואל שנטל ידיו, ואחר כך קידש, וכמובן לפי השיטה שהוא פירש, שרב ברונה טען שהוא לא יקדש בכלל. הנה הוא קידש לפחות על הפת. כן, בדברי ראשונים אחרים לעומת זאת, יש קריאה שונה לחלוטין של הסוגיה, זה עולה בעיקר בדברי הגאונים. לשיטתם האפשרות של קידוש על הפת כבר הופיעה בדברי רב ברונה. ובדברי רב ברונה כמו מתפרשים, הנוטל ידיו לא יקדש על היין אלא על הפת. וכנגד זה, הממרה של רב יצחק בר שמואל, הוא בא וטען, הגורם שיביא אדם לידי קידוש של הפת הוא לאו דווקא נטילת ידיים, אלא גם האדם יכול לבחור בכך מדעתו. כן, בלשון העריף, זה לאו דווקא נטילת ידיים, זה גם חביבות. האדם יכול ליטול ידיים, ועדיין הוא יכול לבחור איזה קידוש הוא רוצה לקדש. מה שקצת ניסינו לתור בפעם קודמת, אני לא אחזור לכל, רב מנחם, בסדר, אבל ראינו את מצד אחד הניסוח בדברי רב עמרם גאון, שיש שם איזשהו קושי קצת פנימי בדברים, ראינו את הניסוח של בעל ספר העיתים, ושאלה סביב דוד שיטת עריף. מה שאני אסכם בקצרה, הם סברו שיסוד דינו של רב ברונה הוא שאדם שנוטל ידם עקר את דעתו מהרצון לשתות יין, ולכן האדם הזה הוא חייב לקדש על הפת. כנגד זה בא רב יצחק בר שמואל ואמר, זה לאו דווקא על ידי בטילת ידיים, אלא זה יכול גם להיות על ידי חביבותה. ראינו כאן שהן הרמב״ם, וגם יש שבינים כך בריף, סוברים שלהלכה מקיימים הן את דברי רב ברונה והן את דברי רב יצחק בר שמואל. דיינו, הם לא סותרים אחד את השני. מה שהגמרא דחתה זה שזה לא רק על ידי נטילת ידיים. אבל הרמב״ם מביא להלכה שאדם שחביב לו פת יכול לקדש על הפת. באותה מידה הוא גם כותב הרמב״ם שאם אדם נטל ידיו הוא חייב לקדש על הפת. כלומר, הם לא רואים את זה כממרות סותרות. כי מה שניסינו לעמול בפעם קודמת, ניסינו להבין מה זה הדין הזה שקידוש על הפת, ובעיקר איך היין נעלם כל כך בקלות. כן, אז
אין אף אחד שאומר אפשר לעשות מוציא ואחר כך קידוש, שאז היה אפשר, אם היה לנו את האפשרות הזה, לא היה כבר שאלה עומדת.
למה? זה ודאי, כך, זה ודאי על מה שמדובר. הוא יגיד המוציא, ואחרי זה יגיד ברכת הקידוש, ורק אז הוא יפצע. כמו פעם ביין, אתה אומר ברכת בורא פרי הגפן, ורק אז אתה אומר קידוש, ורק אז שותה. ככה זה נאמר במפורש, וכל מה ש...
חשבתי מוציא מוציא, ואחר כך קידוש קידוש.
לא, המוציא וברכת קידוש. אז בסדר. בכל אופן, מה שניסינו מאוד להבין, זה מה זה הדין הזה של קידוש על הפת. הרי לכאורה, הצורך ביין הוא ברור בברייתות, גם הוא בא ממקום של על היין הורים... אין הורים שירה אלא ליין. מה שעולה פה בבירור זה שלפי אותם דעות שאפשר לקדש על הפת, אנחנו רואים שהמוקד לא, הוא לאו דווקא היין, המוקד הוא יותר הסעודה. זה המוקד העיקרי. דיינו, בעוד שראינו אסכולה שלמה של גאונים שמציינים אחד אחרי השני שאדם יכול לקדש על הפת רק במידה ואין לו יין, אבל אם יש לו יין הוא חייב לקדש על היין. ראינו בגאונים עוד דעה, שאותו קידוש בבית הכנסת, אם אתם זוכרים, בדף קוף, שלמה מקדשים אותו? כי יש אנשים שמקדשים בבית על הפת, אז מה צריך לעשות להם? לדאוג שיהיה להם יין בגלל הרפואה שהגאונים מדברים עליו. אבל רואים באותה עמדה, כלומר, הגאונים מאוד מאוד התקשו להיפרד מקידוש על היין. מאוד. הם אומרים, זה סך הכל בדיעבד, למי שאין לו יין, או כל מי שיש לו יין, לא עולה על הדעת שהוא יקדש על הפת. לעומת זאת בריף, ברמב״ם, ברשב״ם זה מפורש, שיש מושג של קידוש על הפת, אדם שחביב עליו הפת יכול לקדש על הפת. לשיטות האלה לכאורה חייבים לומר שהעיקר הוא הסעודה ופחות היין, וכאן הטרמינולוגיה שמשתמשים בו, עקר דעתי, שאדם נוטל ידיים. עוד מזכיר טרמינולוגיה שראינו אותו בסוגיה בקוף ג' עמוד ב', שם הגמרא אומרת אקר דייטי ממשתיה, לא אקר דייטי, ממש זה כמעט אותם מונחים. הביטוי של חביבותה שעריף מדבר עליו, הביטוי הזה מאוד מזכיר את הגמרא בברכות בדף ממאלף, שיש קדימה לברכה על על חביב. או הייתי אומר את זה בצורה הבאה, לכאורה הדין של קידוש לשיטה הזאת, הקידוש בבית, הוא צריך להיות על הסעודה. אנחנו לא נכתיב לך את התפריט של הסעודה. לא, זה נכון, אני אומר את זה בצורה הבאה, זה נכון שכשמדמיינים איך נראית סעודה, כשמדמיינים אותה, כן? שואלים נגיד את אלה שכותבים את הטור של הנימוסים בעיתון, כן? מדמיינים איך זה נראה, מתארים לך יין, מתארים לך איזשהו מבנה מסוים של הסעודה, כן? בוודאות, כן? אבל זה לא אומר שבהכרח כל אדם אוהב את זה. אני מניח שיצא לכם שנתקלתם בסיטואציות שהוזמנתם לסעודה והמבנה המפואר שלה לא לגמרי תואם את החך שלכם. אני מדבר רק על עצמי, תראו מה אני מביא בלחיים, כן? אני לא שותה יין בסעודה, במטוס, מי אתה אותה? ולא בביזנס, בתיירים, בטח חוצי יין עם האוכל, כן? כאילו, ורוב האנשים לוקחים, כן? אולי זה גם עוזר להירדף, אבל זה... אבל כמו, יש איזה מבנה שחושבים על סעודה. יש היסטוריון שכתב ספר על העוני בארץ ישראל בתקופה הרומית, גילדס המל שמו, והוא בספר שלו מבדיל בין שני מושגים. הוא אומר, צריך להבדיל בין מה אנשים אוכלים בפועל לבין איך שהם חושבים שארוחה צריכה להיראות. הוא אומר, אין קשר בין הדברים. כלומר, יכול להיות שבן אדם בפועל אוכל חומוס עם לחם, אין לו כסף ליותר, אבל אם תשאל אותו איך ארוחה צריכה להיראות, הוא יגיד לך, כן? זה די ברור שאם תשאל בתקופת חז"ל, כולל את חז"ל עצמם, איך סעודה צריכה להיראות, יש בה יין ופת. זה ברור. כלומר, תלכו לברייתא בברכות, תוספת פרק ד' הלכה ח', כיצד סדר סעודה, יש שם יין ויש שם פת ופרפראות, זה ברור. זה לא אומר אבל שכל בן אדם בהכרח הוא חייב לאהוב יין בגלל זה. כלומר, יכול להיות בהכרח בן אדם שזה לא ככה, או בלשון אחרת, כשאמרו לקדש על היין לבעלי הגאונים, אלה שאומרים, זה רק בדיעבד על הפת, חייבים על יין. ליין יש ערך מוסף, אתה יכול לומר, או בגלל, ויעלה בגמרא בקוף זין, שעליו אומרים שירות ותשבחות, היין בפני עצמו, או בגלל שברגע שתקנו שככה סעודה נראית, אז ככה היא נראית. אבל בעלי השיטה אחרת, בעצם לשיטתם, הייתי אומר, ואני אביא לכם דוגמה גם בליל הסדר, שזה כנראה ככה, אותו דבר. לשיטתם, אמרו לקדש על הסעודה, תיארו על היין, כי בדרך כלל סעודה בשבת ויום טוב נפתחת ביין, אבל אם רב זינין דחביב עלי ריפתא, הוא לא רוצה לאכול לשתות כרגע יין, לא נכפה עליו. כלומר, התפריט שהוא כבר לא הלכה התפריט, אין סיבה לכפות אותו על אדם. אני אומר לכם את ה... נכון מאוד. זה מה שהשיטה הזאת אומרת. כן, אני אביא לכם דוגמה מליל הסדר. אתם מכירים את מה שאנחנו מכנים כרפס. אני מניח שלחלק מכם מוכר הפירוש למשנה, והוא שלמיתו של דבר הכרפס הוא לא רכיב הלכתי בליל הסדר, אלא הוא פשוט מנה ראשונה. הרי פרק ערבי פסחים הוא פרק תיאורי. הוא מתאר איך ליל סדר נראה. עכשיו, ליל הסדר הוא בעצם שילוב של שלושה מושגים. מצד אחד, הוא פשוט ארוחת ערב. עכשיו, ארוחת ערב הזאת היא גם מושג הלכתי, כי איך שאדם אוכל, זה מפגין את מעמדו החברתי. ובערב הזה, איזה סעודה אוכלים? סעודה מפוארת, סעודה של בני חורין. זה ניכר כבר במשנה הראשונה. זה ניכר בתפריט ארבע כוסות. זה ניכר בצורת הישיבה, בהסיבה. זה מושג אחד. מושג שני הוא המושג שזה סעודת יום טוב. מושג שלישי, אוכלים את מצוות הלילה במסגרת הסעודה הזאת. עכשיו, המשנה, כשהיא מתארת את ליל הסדר, היא בעצם מתארת את שלושתם יחד, כי היא מתארת אותו באופן כרונולוגי. איך זה מתקדם? עכשיו, ההבאה הראשונה במשנה בפסחים היא הבאה מאוד מוזרה. כתוב, הביאו לפניו מטבל עד שמגיע לפרפרת הפת. כשהמשפט חסר, לא כתוב מה הביאו לפניו? והפשטות, וזה מקוים לפחות שככה חשבו בני ארץ ישראל בתקופת הגניזה, בהגדות ארץ ישראליות, במאה השמינית שיעית, מצאו שהיו מביאים שם בחלק הזה, היו מביאים פרפראות. זה הפרפראות, זה מנה ראשונה, שהיו מביאים, שמתואר בברייתא כיצד סדר סעודה, שסעודה נפתחת בפרפראות. מה זה פרפרת הפת? זה הפרפרת האחרונה. ובעצם המשנה לא ממש מתארת מה מביאים, מהסיבה הפשוטה ש... אין מה להכתיב, תביא מה שאתה רוצה. מה, אני אגיד לך אם לאהוב גפילטה פיש או כבד קצוץ? תביא מה שאתה רוצה. אתה אוהב את זה? המשנה, מה כן המשנה מתארת? מה מביאים? בהבאה השנייה, כי ההבאה השנייה היא הבאה של מצוות. שמה שקרה לקרפס זה דבר מאוד פשוט, וזה אולי מקרה פשוטה בסוגיות. אנשים היום מביאים קרפס לשולחן לא בגלל שזו מנה ראשונה, אלא כי כתוב בשולחן ארוך צריך להביא קרפס, ואז הוא מצטמק לפרפרת אחת, ואז הוא הופך להיות או יש דעות אפילו פחות מכזית. לא ראיתי בחיים בלרם אוכל מנה ראשונה פחות מכזית, כן? והוא מתחיל לקבל כל מיני משמעויות הלכתיות, כי עושים אותו בגלל שהוא דין. עכשיו, יש משהו לפי מיטב הבנתי שקורה היום בקידוש של היין שהוא מאוד דומה לזה. דיינו, גם הרבה אנשים שלא יפתחו סעודה ביין, בשבת יפתחו ביין, לא כי הם נהנים מזה, לא כי הם חושבים שככה זה צריך להיות, פשוט כי זאת ההלכה. אבל כנראה שבגמרא אצלנו, אני חוזר לרב, זימנין דחביב עלי ריפתא מקדש הריפתא, בעצם רב אומר, הקידוש נאמר בצמידות לסעודה, אבל לא נכתיב לך איך הסעודה צריכה להיות. אם היום לא בא לך יין, אז אתה לא חייב יין. עכשיו, יש פה בראשונים קצת גם מסבירים למה היה כל כך חביב לריפתא, לא כי הוא לא היה ענין טעם ולא כי הוא לא ידע לשתות, אלא כי הוא היה רעב. ואני אסביר את זה גם. יין תמיד בא עם שיחה, זה לוקח זמן. הוא פשוט רצה להגיע ישר למנה העיקרית. ולכן הוא דילג על היין, אבל הוא דילג על היין משיקולים קולוניאריים. כלומר, ההלכה אומרת, תקדש סמוך לסעודה. לא נגיד לך איך הסעודה צריכה לראות. זה כנראה התפיסה הזאת. סיפר לי בשבת אחיין שלי, שהוא בריסקר כזה, הוא אמר שהרב מבריסק היה מקדש על הפת. הוא לא אהב יין. הבנתי שהוא לא רק שהוא לא אהב יין, הוא כנראה היה קצת תגובות אלרגיות ליין. אני לא יודע למה הוא לא שתמיד צנבים, אני לא בדיוק יודע את הסיפור, אבל הוא אמר, הוא היה מקדש על הפת, כי זה חביב עלי. אני חושב שמה שאני מתאר פה, זה משהו שקורה בעוד מקומות, והוא סיפור שאני חושב שקורה להרבה מאוד אנשים היום. שאנחנו מביאים יין, כי כתוב ההלכה להביא יין, איבד לגמרי אצל הרבה, הוא בעצם הופך את משהו דתי. הוא איבד את הראשוניות הקולינרית שלו. עכשיו, אצל רב זה עדיין לא משהו דתי, אצל רב... כן, סעודה טובה נפתחת ביין, אבל היום לא בא לי, אז היום אתה לא צריך.
מיץ ענבים זה ודאי שזה.
זה ודאי, עדיף על הפת מאשר מיץ ענבים. טוב, אנחנו נראה את הדיון על שיחר, אז אנחנו... זה דיון פה בתוספות, האם... כלומר, מה עדיף, על הפת או על השיחר? בכל מקרה, זה נראה היסוד של השיטה הזאת. כשמי שחלק לגמרי על כל הדין של קידוש של הפת זה רבינו תם. רבנו תם שולל אפילו את הקורא מחדש של דברי רב, ורבנו תם אומר שצריך לקרוא זימן דחביב עלי ריפתא, אז הוא היה מקדש על היין וישר הולך לאכול את הפת, וזימן דחביב עלי חמרה מקדש החמרה ולא אוכל אחריו פת, כי רב הרי סובר שיש קידוש שלו במקום סעודה. כן, ככה רבנו תם מציע. רבנו תם שולל את דין קידוש על הפת, וככה בסופו של דבר יש לנו שלוש שיטות עיקריות בנושא קידוש על הפת. שיטה אחת שאומרת שפשוט אין מושג כזה, שיטה שנייה שאומרת זה אפילו לכתחילה באדם שהוא חביב על הפת, אדם שלא רוצה שתות יין שיקח שיוכל פת, שיקדש על הפת סליחה, ויש שיטת ביניים שהיא כאמור מופיעה בגאונים, שמי שיש לו יין עדיף על יין, מי שאין לו יין שיקדש על הפת. בשולחן ערוך יש בנושא הזה מחלוקת בין המחבר לבין הרמ"א. בוא נקרא את זה רק. זה ברש עין א', בסדר, רק אני אפתח את זה. אני הבאתי את זה פה לעצמי. אני אקרא, השולחן ערוך אומר ככה, זה רש עין א', סעיף י' ב'. אחרי שקידש על כוס, נוטל ידיו ומברך על נטילת ידיים. ואם, סליחה, זה לא ברש עין א', סליחה, זה במקום אחר. אני מיד אפתח את זה, שנייה, בסדר? עיון, פסחים. אוקיי, זה ב... סליחה. זה כן פה, זה כן פה, זה כן ברי שיין א' מתבית, סליחה. אומר החבר ככה, אחר שקידש על הכוס, נוטל ידיו ומברך הנטילת ידיים, ואם נטל ידיו, קודם קידוש, גל ידי תדריפת חביב עלי, לא יקדש על היין, אלא על הפת, לא, זה לא פה, שנייה. מה, זה ברי שיין ב', פשוט אני התבבלתי בסימן, בסדר. אז בואו פשוט נלך לסימן הבא, כן? פשוט זה לסימן הבא, כן? כן, בריש עין בית, סעיף ת', כן, בדיוק, תודה, כן, אני קורא. במקום שאין יין מצאו, יש אומרים שמקדשים על שחר ושאר משקים חוץ מן היין, ויש אומרים שאין מקדשים ולהראש, בלי לא יקדש על השחר אלא לפת, ובבוקר יותר טוב לקדש על השחר, שיברך עליו שהכל קודם ברכת המוציא, שאם יברך על הפת תחילה אין כאן שינוי, מיד אני אסביר את הראש הזה. חומק אומר הרמה, ואם יין בעיר לא יקדש על הפת. והרמה פוסק, והמשנה ברורה אומר, הוא חושש לרבינו תם, שאם יוד ואין קידוש על הפת, שלכן אם יש יין עדיף שלא, ובעצם עולה מדבריו כשיטת הגאונים. כשיש יין אל תקדש על הפת, כשאין יין, אני אגיד אולי שהפירוש בראשונים האחרים הוא שמי שלא אוהב יין, אז אין לו יין. אין יין. כלומר, זה שיש יין על המדף, לא, מבחינה, אם אני לא אוהב את זה, אין יין. כאילו, אולי ככה צריך לומר. אבל בכל מקרה, הרמה פה פוסק שלא לקדש על הפת, ובדברי המחבר עולה שאפשר. כן, שיטת ביניים, זה מה שהשולחן ערוך פה מזכיר, מופיע בדברי הראש, שהטור מביא אותם ואומר שהוא לא מבין את הדברים. ככה הטור אומר. וזה להבדיל בין הלילה לבין היום. הראש אומר שאפשר לקדש על הפת בלילה, אבל לא ביום. ומה הנימוק שלו? הנימוק הוא פשוט. היות והקידוש בלילה כולל ברכת מקדש השבת, אז שאני רואה אדם מקדש על הפת, אני רואה לנגד עיניי בן אדם שאני יודע בוודאות שהוא מקדש. לעומת זאת, מה קורה כאשר אדם הוא מקדש ביום והוא אומר
פסוקים.
לא, עזור את הפסוקים. הפסוקים זה ניסיון שלנו להפיח רוח חיים. הם היו אומרים אמר פשוט רק המוציא לחם מן הארץ, אז אומר הראש זה נראה כמו סעודות חול. וכאן אני רוצה להזכיר את הגמרא בברכות במ"ב שלמדנו פה. שם הגמרא אומרת לא שענו, זה שמי שמברך על היין שלפני המזון, פטר את היין שלאחר המזון, אלא בשבתות וימים טובים, שאדם קובע סעודתו על היין. אבל בימות השבוע, אדם לא קובע סעודתו על היין, אז כל כוס בפני עצמה. בעצם מה שהראש אומר, אני חוזר למה שתיארתי קודם על התפריטים, לסעודת שבת יש תפריט שונה מאשר סעודת חול. מה גורם לאנשים לשים לב שיש סעודת שבת? התפריט. עצם העובדה שאני פותח את הסעודה ביין, זה לכשעצמו כבר מה? הוא כבר חריג. הוא כבר מכריז, שימו לב שמשהו פה שונה. כן, בבקשה.
אבל יש חריג אחר.
בבקשה.
אני רואה פשוט מביא את זה כנגד שיטת הרמב״ם של הקידוש בסעודה שלישית. לכם יש להם. זה חריג.
זאת שאלה טובה.
זה סימן מובהק של סעודת שבת.
זאת הערה טובה. זאת הערה טובה. אני לא יודע את התשובה. אולי באמת זאת הסיבה שכל מי שחולק על הראש. אבל הראש עצמו זו הייתה הסברה שלו. כלומר, הראש עצמו טוען, וזה חוזר לדברים שדיברנו על קידוש הרבה. כשלמדנו קידוש הרבה, ניסינו פה לפתח רעיון שמה שמקדש זה לא הברכה, אלא הסעודה. כלומר, כשרואים סעודת שבת לנגד העיניים, אומרים, הנה, שבת, זה לא יום חול. כן, ודיברנו אז, ואני לא אחזור על זה, בכל בית סעודות שבת נראית אחרת מסעודות חול. מה שהראש כנראה התעקש, ופה הרב מנחם מאיר, שזה יכול להיות לאו דווקא דרך היין, שהתפריט המיוחד הוא זה שמקדש את השבת. ולכן אם אדם יקדש על הפת לשיטת הראש, הוא נאמר את זה אחרת, אם אדם ירצה לעשות סעודת שבת בבוקר, שהתפריט שלה הוא תפריט שדומה לסעודה שהוא אוכל בימות החול, אז איפה הקידוש? ולכן מה הראש אמר? אתה חייב מה לעשות? לדאוג לקדש על היין, כי יין הוא תפריט שונה. אז אתה אומר בצדק, אפשר לשנות תפריט בעוד צורות. וזה מאוד מאוד מקיים את הקו שניסינו אז להסביר בשיעור, שקידוש הרבה זה לא באמת הבורא פרי הגפן, אלא הסעודה, התפריט. כן, אלו דברי הראש שמציע לחלק בין הסעודה של הלילה לבין הסעודה של הבוקר. אמרתי היום, ככה, לפני השיעור, נסתכל קצת בשמירת שבת כהלכתה על קידוש, אולי אפשר להביא משהו גם לזכר רב נויבר. אז הוא מפלפל שם, בקצרה, אם אדם לא קידש בלילה והוא מקדש בבוקר, זה אומר פשיטה שגם הראש יודע אז שאפשר לקדש על, על הפת, כי הוא יגיד מקדש השבת. כן, ככה הרב נויבר כותב שם, הוא לא מעריך יותר מדי בקידוש של הפת, זה די ברור למה. כי זה לא כך נוהג, כן? כלומר, זה נושא אחד. לגבי הנטילת ידיים, אני רק אסכם שלשיטת הגאונים, לשיטת הריף, לשיטת הרמב״ם, נפסק להלכה שאם אדם נוטל ידיים, הוא לא יכול לקדש על היין. הוא חייב לקדש על הפת מהסיבה שתוארה קודם, הוא עקר דעתו משתיית יין, ולכן ברור שחייבים ליטול ידיים אחרי קידוש. לעומת זאת, לשיטת רבינו תם ולשיטת הראש, שכל ממרת רב היא תלויה ועומדת על כך שהוא סבר שיש קידוש שלא במקום סעודה, הרי שאם קידוש במקום סעודה, אז אין בעיה, אדם ייטול ידיים, הקידוש לא מהווה הפסק, ואז הוא יכול לומר המויצי. מה שהטור, כשהוא מביא את דברי הראש, כותב שהוא לא מבין, זה מאוד מאוד יפה, שאפשר שזה לא יהיה הפסק. אבל למה זה עדיף? למה זה עדיף? למה? מילא שהראש יגיד, אם אדם רוצה ליטול ידיים, אם אדם נטל ידיים לפני הקידוש, אז הוא יכול לקדש ידיים על היין. אבל למה הוא כותב שעדיף ליטול ידיים? הטור לא יודע תשובה לשאלה הזאת, הוא כנראה בבית ראה את זה ואומר, אני לא יודע, כן?
זאת הפסקה בעצמה, שאתה הולך ליטול, דווקא תעשה את
הטור אופן אישי, יכול להיות, כלומר, אני תיארתי בשיעור הקודם, שבר יבינה לא סבל את הבלגן של החבר'ה שהולכים ליטול ידיים וחוזרים, אז הוא הנהיג בישיבה בנתיב מאיר בזמני, הוא הנהיג ליטול ידיים לפני קידוש, בגלל הבלגן הזה, כן? יכול להיות, אבל בכל אופן, על זה עומדת כל המחלוקת בין היקים לבין כולם. גם דיברנו בפעם קודמת על מה קרה למחלוקת בית שמאי ובית הלל בברכות. ראינו שהרשב"ם, למרות שהרשב"ם סובר שנטל ידיים יכול לקדש, נכון? עדיין הרשב"ם אומר, אבל בגלל בית הלל שצריך קודם למזוק את הכוס ואז ליטול ידיים, בגלל בית הלל אי אפשר. רבינו תם פה בתוספות מנטרל גם את בית הלל. רבינו תם אומר שבית הלל הוטרדו מההפסק הגדול של מזיגת היין, אבל קידוש לא מהווה הפסק, וככה זה גם נוטרל. בכל אופן, הרמ"א כותב שהמנהג הרווח הוא ליטול ידיים לפני קידוש, ככה הוא כותב, זה היה מנהג במדינות אלו. הגר"א שם על אתר חולק, וגם התז חולק, ו... זה למעשה, זה לפי מיטב ידיעתי, זה הבדל בין קהילות היקים לבין כל שאר העולם. אתם נוטלים ידיים לפני קידוש? אחרי קידוש? קלקלתם. הוא היה אוסטיודים? הוא היה אוסטיודים? אני סיפרתי פה פעם, החותם שלי, עליו השלום, דוקטור בירנבאום מפרנקפורט, הוא נוטל ידיים לפני קידוש, כן? אוקיי, מה שאני רוצה להשלים עוד נקודה אחת מפעם קודמת, זה פירוש שלישי בסוגיה, והוא פירוש בעל המור. והוא גם ייקח אותנו לנושא הבא. בעל המור בא ואומר שצריך לפרש אחרת את כל דברי הסוגיה הזאת. כל הסוגיה הזאת לא מוטרדת לא מסך הדעת. הסוגיה הזאת לא מוטרדת משאלת אם אדם עוקר דעתו מקידוש על היין, מהיין. הסוגיה הזאת יש לה נושא שלישי, זה קשור בהמשך הסוגיה, והוא האם אדם שטעם, האם הוא יכול לקדש. אדם שאוכל לפני קידוש, האם הוא יכול לקדש. ובעל המאור אומר שרב לשיטתו, היות ורב סובר שטעם אינו מקדש, זה השורה הבאה בגמרא. אמר רב הונא אמר רב, טעם אינו מקדש. היות וכך, ניכנס מיד לשאלה למה טעם אינו מקדש, אומר בעל המאור, היות וכך, אז רב אמר, נוטל ידיו לא יקדש. נוטל ידיו שווה לטעם. למה? כי אדם שנוטל ידיים, עכשיו הוא מסביר כמו הגאונים, הוא מתכנן כנראה מה לעשות, לאכול, הוא לא תכנן מה לעשות, לקדש. אז זה כמו טעם, הוא השיח דעתו מהקידוש, ואז העניין הוא לא שהוא השיח דעתו מהיין, אז אתה לא יכול להתקדש על הפת במקום על היין, אלא הוא לא יכול לקדש בכלל, כך אומר בעל המאור, כי הוא מתאר, כי הוא זלזל בקידוש, הוא פשוט רצה להגיע, תחיל לאכול, בלי קידוש. כנגד זה, בא רב יצחק בר שמואל, ואמר לו, שהיות וראיתי את רב הרבה פעמים מקדש על הפת, אז אדם שנוטל ידיים, זה לא אומר שהוא תכנן לאכול בלי קידוש, אולי הוא תכנן לקדש על הפת, לכן לא נחשב כטעם אינו מקדש. כן, והפירוש הזה מובא בבעל המאור, של אולי למרבית הפלא, זה לא כך פלא אולי, הרמב"ן מובא בשם תלמידיו, טען שיש אפילו ראיה לפירוש הזה מהירושלמי. כן, הרמב"ן במלחמות לא מאיר כלום על דברי בעל המאור, אני אסביר גם למה. הרמב"ן במלחמות הוא רק מאיר על דברי בעל המאור כשהוא חולק על הריף, כשהוא בא להגן על הריף. בעל המאור מציע פה את הפירוש בלי להתייחס דווקא לדברי הריף. גם פרופסור טשמה הראה בספר שלו על בעל המאור שהמאור לא נכתב לכתחילה כספר כנגד הריף. הוא כתב ספר ואז הוא הדביק אותו לריף. יש במאור הרבה קטעים שלא מתייחסים לדברי הריף, והרמב"ן במלחמות מתעלם. אבל הדברים מובאים בשם הרמב"ן על ידי המהר"ם חלבה, שהרמב"ן הביא ירושלמי שתומך בדברי בעל המאור, והדברים גם מובאים בפירוש רבנו דוד. ופה בפעם קודמת, אני לא אחסוך את האנקדוטה הזאת מהאיבי שלא היה, המאדיר שרבנו דוד מביא בשם חכם מובהק אחד שכתב פירוש מצוין לירושלמי, הוא מביא פירוש בלי להזכיר אותו בשמו, והכוונה כמובן את מי לא מזכירים בשמו, רב שאול ליברמן, שהוא בעצמו בגיליון שלו בירושלמי כפשוטו שלו בבית כתב בגיליון עיין ברבנו דוד, שהוא רומז אליי בלי לכתוב את השם שלי. אז והזכרתי גם שברבנו דוד שלו היה כתוב בגיליון אימת ראש הישיבה הייתה עליו ולא הזכיר את שמי. אז מה הירושלמי הזה ומה הפירוש של ליברמן? אז בואו, אני בפעם קודמת אמרתי את זה בדקה, אז אני אחזור על זה ממש בקצרה. הירושלמי מופיע בשבת סביב נושא של דברים שאסור לעשות משעת המנחה ומעלה. ואחד מהדברים זה שאסור לשבת לסעודה. אבל, אומרת המשנה, אם התחילו לשבת לסעודה קודם לכן, אז אפשר להמשיך. עכשיו, אז זה יש ירושלמי, שהירושלמי אומר כך, התחלת אכילה איזושהי. מה נקרא התחלת האוכל? אומר הירושלמי, רבה אחר רבי בא בשם רבי, ושיטול ידיו. ואין, האוכל לא מתחיל בלעיסה, האוכל מתחיל מנטילת הידיים. זה תחילת האוכל. רבי אחר אמר, לקידוש התאמרת. רבי בא אמר, לברכה התאמרת. מה בדיוק פירוש הדברים האלה? אז כאן הוא מביא בשם רב שאול ליברמן, שרב שאול ליברמן ביאר שמדובר פה בלקידוש התאמרת, אדם שנטל ידיים, שהוא לא יכול, מה לעשות? לקדש. ממש כממרת רב ברונה, הנוטל ידיו לא יקדש. ואז כנגד זה בא רבי בא, ורבי בא אומר שלברכה היית אמרת, החידוש של פשאו ליברמן היה שברכה הכוונה ברכת הקידוש, כמו פשיטה שהוא יקדש, כי נוטל ידיו עדיין יכול מה לעשות לקדש, ממש כדברי רב יצחק בר שמואל בבבלי. אלא אני קורא את דבריו, כלומר בוודאי שצריך לקדש, אלא השאלה היא איזו ברכה אתה תגיד, האם תגיד בורא פרי הגפן, או תגיד, המוציא לחם מן הארץ. כך הוא מסביר את דברי הירושלמי, שלמה רמב"ן ראה בזה ראיה לשיטת בעל המאור, ששמה הנושא של הירושלמי? מה נקרא להתחיל? לאכול. מה נקרא התחלת אכילה? עכשיו, אם אני חוזר לפירושים השונים שראינו בסוגיה בבבלי, מי הפירוש היחיד שהגורם הזה הוא הגורם הקובע לדבריו בסוגיה? בעל המאור. כי מה בעל המאור אומר? אדם שנוטל ידיים נחשב כאדם שטעם, הוא נחשב כאדם שהתחיל לאכול. זה ממש הנושא של הדיון בירושלמי, התחלה, תחילה, איזו היא נטילת ידיים. לעומת זאת, לשיטת הראשונים האחרות, לשיטות הראשונים האחרות, הסוגיה לא דנה בשאלה של מה נקרא להתחיל לאכול? היא דנה בשאלה אחרת. אדם שנטל ידיים, ועכשיו הוא יקדש. האם זה הפסק? מה זה שייך? או מה זה עושה במסכת שבת? דיון סביב קידוש, כשדנים בהתחלת אכילה. ולכן הרמב"ן ראה בזה ראיה לשיטת בעל המור. כן, בבקשה, אלל.
אם זה ראיה, נראה, היא לא מחייבת כי היא ראית המסכית. נראה, רק ראינו שבן אדם נוטל, זה לא אומר שהוא לא מסכיר לקדש. אתה עדיין יכול לטעון,
נכון, נכון מאוד. יש לא מעט ראשונים שפרשים שבסיפור של יצחק בר שמואל רב נטל ידיים, ורק אחרי נטילת ידיים הוא החליט אם הוא יקדש על היין או על הפת. בסדר? אז עד כאן קצת, לא רק מה שהיה פעם קודם, גם קצת הביטי את הדברים. מפה בואו ניכנס לעובי הקורא לשאלה הזו של טעם. כי מה אומרת הגמרא? רב הרבונה אמר, רב טעם אינו מקדש. בא מיני רב חנה בר חיננה מרב הונה, טעם, מהו שיבדיל? כי למי שפה ותיק, המודל הזה אנחנו ראינו כבר הרבה מאוד פעמים. לומדים הלכה וקידוש, ואז מיד עולה השאלה, האם זה יש סימטריה בינו לבין הבדלה. כן, אמר לי, אני אומר, טעם מבדיל. או בלשון אחרת, מה נראה מדברי רבונו שהוא מבדיל, הוא מבחין בין קידוש לבין הבדלה. ורב אסי אמר, טעם אינו מבדיל, או בלשון אחרת, הוא לא מבדיל בין קידוש לבין הבדלה, הוא רואה סימטריה ביניהם. בשניהם, טעם אינו מקדש ואינו מבדיל. אבל זה כבר מספרת.
הבדלה לא קשורה בכלל
לסודר. אז נסיים יד להסביר את זה, אוקיי? אבל בכל מקרה, רב ירמיה בר אבא, איקלה לבי רב אסי, איש תלי ותאי מידי. הבו לקסה ואבדיל. אמרה לי דוויתו, כלומר אשתו של רב אסי, כן? ואמר לעביד אחר, למדנו שתי שורות לפניכם בגמרא, שרב אסי אמר טעם אינו מבדיל. אמר לה שווקי, כרבי סבירה לי, זו סובלנות דתית, כן? כלומר אצלו בבית בא מישהו, והוא מאפשר לו לנהוג אחרת ממנו, למה? כרבי סבירה לי. כן, והגמרא ממשיכה, רק נראה את הפסיקה. אמר רב יוסף, אמר שמואל, טעם אינו מקדש, טעם אינו מבדיל, ורבא אמר רב נחמן, אמר שמואל, טעם מקדש וטעם מבדיל, אמר רבא, הלכתה טעם מקדש וטעם מבדיל, ואת ההמשך נראה אחר כך. יש לנו פה מחלוקת שהיא בעצם, היא גם בבית רב וגם בבית שמואל, שימו לב, מחלוקת כפולה. מחד, האם אדם שטעם, האם הוא יכול לקדש? מהצד השני, האם אני משווה הבדלה לקידוש? כלומר, מי שאומר שטעם מקדש, ודאי יאמר שטעם מבדיל. לא מצאנו מישהו שלא יאפשר להבדיל ויאפשר לקדש. אבל כן ראינו שיש דעות שגם שטעם אינו מקדש, טעם מבדיל. וכאן קלמן בצדק שואל, על מה בדיוק נושא הדיון כאן, ומה הבעיה? ובשאלה שלך קלמן כבר הנחת הסבר. אבל בראשונים המעטים שהתייחסו לסוגיה הזאת, מה שאני לפחות הצלחתי למצוא, הם בעיקר ברוח דברי בעל המאור שהבאתי קודם, רואים איזה סוג של כנס על אדם שמזלזל בקידוש היום. כן, בדברי בעל המאור שהבאתי קודם, אני אקרא דבריו בפנים, זה שנטל ידיו גילה בדעתו שחפץ לאכילה וזלזל בקידוש היום. כן, והדברים יותר מפורשים במרם חלבה בשם הרייבד. שמה תשמעו את השאלה, הקשה הרייבד זל, וכי משום דעבר וטעם לא יקדש? מי שאכל שום וריחו נודף יוכל שום אחר ויהיה ריחו נודף? אוקיי, הוא עבר עבירה, הוא עבריין, כן? הוא טעם לפני קידוש, נורא והיום, כן? אז שמשיך, כן? הוא פירש הוא זל, לא יקדש הוא מפני שנראה כמבזה את המצווה, אבל אחרים מקדשים לו. אבל עוד לפני שנסביר את האחרים, יש פה צליל, טון דומה למה שעולה בדברי בעל המאור. כלומר, הן בעל המאור והרייבד הם שניהם בעלי אותו טון, שיש פה אדם שמבזה את המצוות, אדם שהוא זלזל בקידוש היום, אז הוא לא יקדש. עדיין זה קצת קשה להבין, כאילו, למה מכל המקומות באו דווקא בקידוש ואמרו, אתה רוצה להעיר משהו, לארי?
כן, כאילו, אני חושב שהם אמרו שום זרדות, ולא, זה נשמע לי יותר גם לניסוח גם, כמו עובר לעשייתה, שזה
שאתה צריך לברך קודם,
אז בוא מיד ניגע בזה. אני ברשותך רוצה רק לנסות קודם להבין מה זה הדבר הזה דווקא בקידוש. הוא מבזה את הקידוש, הוא לא יקדש. אני חושב שיש פה נגיעה ליסוד בקידוש שכבר פגשנו אותו בדף קוף א', ואני חושב שרואים אותו מדי שבת גם בבית, שקידוש הוא שונה ממצוות רגילות בכך שקידוש זה מובנה שאחד מקדש לכולם. אני יודע שיש בתים גם יקים ש כולם מקבלים גביע והם צריכים להרים אותו, נכון? זה נכון? אה? בגיל 13. כן, אני יודע, כן. אבל הקידוש, אני רוצה לדבר משהו על החיבור לסעודה מזווית אחרת. קודם דיברנו על החיבור לסעודה, שהסעודה באה לבטא את קדושת היום, אבל התפריט אולי הוא יוכתב לך על פי ההלכה. אבל סעודה יש לה עוד תכונה. סעודה היא מסגרת חברתית. אני מזכיר לכם בגמרא בקוף א', כשלמדנו על הקידוש בבית הכנסת, אז הגמרא שם שואלה, לפי רב שקידוש שלא במקום סעודה, למה לי קידוש שבביתי? אז היא אומרת, כי להוציא בניו ובני ביתו. זה ברור שהתיאור כאילו הנורמטיבי של קידוש הוא שיש כמה אנשים שמתאספים יחד ואחד מקדש עבור האחרים. עכשיו, אולי אני מגזים, אבל בדרך כלל כשיש הרבה אנשים בחדר, אז מכבדים מישהו בקידוש, זה כבוד. כלומר, אני יודע, ההורים שלי מתארחים אצלי בבית, תמיד אני מכבד את אבא שלי שיקדש, ברור, כן, כלומר, יש פה איזה, זה שאדם מקדש, זה מעין הוא, נגיד, הוא בראש השולחן הזה, הוא מוביל את הדברים, כן? מי שזוכר משהו מברכות דף ממווה, ויש שם דיונים שלמים, למי נותנים את הכוס של ברכה, למי נותנים לפצוע, כלומר, שאלת התפקיד או הקביעה של, בעצם אתה כאילו מנחה את הסעודה, כן? היא שאלה מאוד מהותית. עכשיו, אני חושב שדווקא ביאל האופי הזה של קידוש, שיש פה אדם שמבזה את המצווה, אז מה בעצם אומרים? אז אתה לא תקדש, אבל לא אמרו לו, אז תאכל בלי קידוש, שלא יהיה קידוש, כי אני חוזר דבר, פשוט שמישהו אחר יקדש. כלומר, זה גם חוזר לפירוש של הראשונים, רבים מהם, נטל ידיו לא יקדש. מה הכוונה לא יקדש? אז רש"י כתב, מה הכוונה? תשבע ממישהו אחר. כי קידוש הוא נעשה על ידי אחד מהמסובים. אז כאן נקבעה הלכה שהזכות לקדש נשללת מאדם שלא נראה שהוא מעריך את זה מספיק. אם זה לא משהו שחשוב לו, אני מסכים איתך. כלומר, אתה אומר, תיאורטית, כל אחד היה יכול, אני לא יודע. הרי גם בתיאור של ליל הסדר, התיאור הפשוט, יש תוספות מאוד ידוע בתחילת הפרק שמתלבטים בזה, הם שואלים את השאלה, האם כל אחד חייב לשתות מהכוס. כלומר, אנחנו לא נגיע לזה פה, אבל בקוף חטא עמוד ב' הגמרא אומרת, ישקה לבניו ולבני ביתו. כלומר, התיאור הפשוט שישו, אדם שמשקה לבניו ולבני ביתו. כלומר, יש בני בית, יש מישהו שמקדש. התוספות מתלבטים, האם ארבע כוסות אפילו די שיהיה רק לפני בעל הבית. כלומר, מה הכוונה? הכוסות שלו מתייחסים לכולם. כלומר, אני חושב שבמצווה שהיא חובת גברה פשוטה, כל אדם עושה את מעשי המצווה, לבוא ולהגיד, בן אדם קצת זלזל, או זה נראה לי משונה ביותר. אבל במצווה שמהותה היא בניו ובני ביתו, שמהותה של המצווה היא ממילא שלא כל אחד מקדש, אלא אחד מקדש עבור האחרים. אז כאן כנראה באו הראשונים האלה, ובאים ואומרים, תשמעו, האדם הזה, שהוא קופץ לאכול, הוא לא מחכה לאבדל, הוא לא מחכה לקידוש, אז אומרים לו, אז מישהו אחר יבדיל. בעצם זה מעין, זה אולי נשמע קצת מוזר, אבל אני לא כתבתי את הגמרא ולא את הפירושים, בסך הכל מנסה להבין מה הם אומרים. הם בעצם אומרים, היות ומילא לא כל אחד חייב לקדש או להבדיל, כל אחד צריך לשמוע קידוש או להבדיל, לא כל אחד צריך, אז אנחנו נעביר את זה למישהו אחר.
לפחות זה שיש פתרון, זאת אומרת, זה לא כמו שלא ברכת, אתה חייב ברך, אין מה לעשות.
נכון.
זאת אומרת, פה יש את המנגנון הזה של מישהו אחר.
אמת, אני מסכים. זה אולי ההסבר. באמת יש כיוון אחר לגמרי שסבי הרב פיתח אותו, וזה מה שקלמן... לא יודע.
גם שבעל המור וגם המור חלב אומרים שאחרים...
אם אין אחרים, שיקדש לעצמו. אני באמת חושב, בסופו של דבר פוסקים לארי שטעם מקדש, אז לכן זה לא, אי אפשר לבחון את זה, אבל סבי הרב פיתח כיוון אחר לחלוטין, גם הוא מאוד מאוד, הוא תמע מאוד בשני השיעורים הראשונים על קידוש בשיעור מזכר רב אמרי, בדין הזה שטעם אינו מקדש. הוא אמר, איזה מין דין זה? וכאן הטענה המרכזית, שהרב מנסה לפתח הוא שזה לא בגלל כנס וזה לא בגלל שהוא זלזל במצוות, אלא פשוט הוא עיקר את הקידוש ממשמעותו ולכן הוא לא מסוגל פשוט לקדש. לא בגלל, אני אמר את זה בצורה הבאה, לומר שהוא זלזל או שהוא מבזה את המצוות, זה לדבר לגברה שלו. אתה אדם שכרגע אנחנו מסתכלים עליך באופן שלילי. הרב מדבר מכיוון אחר לגמרי. הוא מפתח את בשיעור הראשון את הרעיון שתפקיד הקידוש של הכוס הוא לקבוע את הסעודה על היין, הוא להכריז על הסעודה כסעודת שבת. ואז הוא בא וטוען, אז אדם שטעם, וכאן הוא מכניס קצת משמעויות לטעם אולי מעבר למה. היום כשאומרים אני טעמתי משהו, אנחנו דרך כלל מתכוונים לסנק. הרב מבין שטעם הכוונה הוא שהוא התחיל את הסעודה. כך הרב מבין. אני לא יודע מבחינה פילולוגית, אני לא בדקתי. האם באמת מבחינה מילונאית, המילה טעם יש לה בלשון חזל, מה המשמעות המדויקת שלה? אני אומר, בעברית המודרנית, כשאדם שומע טעם, הוא חושב על מישהו שאכל עוגיה. זה מה שהוא חושב. הרב, כל ההנחה שלו בשני השיעורים, שהטעם או הכוונה, הוא התחיל סעודה בלי לקדש. הוא התחיל את הסעודה. וכאן הכיוון שהוא מנסה לפתח הוא שאם כך הגורם המפקיע שאדם שהוא טעם הוא לא יכול לקדש, זה לא ככנס ולא כשהוא ישמע ממישהו אחר, אלא פשוט מאוד היות ותפקיד הקידוש הוא להכריז על הסעודה כסעודת שבת, אתה התחלת את הסעודה ללא הכרזה, אולי כבר אי אפשר להכריז באמצע הסעודה. כלומר, אולי אחרת את הרכבת, כן, או בלשון של הרב. אני אקריא לכם, אני אקריא לכם, אני אקריא לכם את הדברים שלו, בסדר? הוא כותב בשיעור הראשון, הוא כותב ככה. תני להקריא את זה, ואז אני, הנה. כותב כך, קידוש על הכוס קובע את חלות שם סעודת שבת כהלכתה, אך ורק כל זמן שאדם פותח בו. כלומר, כשהקידוש, המיקום שלו הוא בתחילת הסעודה, והוא בא קודם לכל סעודה או אכילה. הגורם הקובע בו כולל מרכיב של פתיחה והתחלה. אין אדם אוכל כל זמן שלא קידש, משום שסידור הקידוש על הכוס הוא פתח לסעודת שבת. ולכן הוא בא ואומר, אבל אם לא דגדג ואכל קודם שקידש, הרי ששלל את אופי הקידוש בתור קובע ומתחיל, הוא בעצם כבר גרם לכך שהקידוש לא יתפקד בתור מגדיר של הסעודה. כי הלא קבע סעודה, הוא אכל קודם לכם, ולא שם לבו לקידוש כפותח. אתם שמים לב איך הוא מפסיק להגיד טעם. הוא מדבר על אכל, קבע סעודה. כן, הוא רואים שיש פה איזושהי טרנספורמציה מסוימת שהוא עושה.
גם אין לא שייך שמישהו אחרי יוצא
אותו. בדיוק. הוא כותב, נמצא. כי אכילה אינה מהווה מעשה עבירה בפני עצמה, כמו טעימה לפני תפילת שחרית. זה לא כי זה עבירה, אלא פוגמת היא בקיום הקידוש, כי קובע או פותח את חלות סעודת שבת. פשוט, גם אם תקדש, זה לא יהיה קידוש. ככה הוא רוצה לחדש. מה רצית להעיר?
בדיוק, שאנחנו למדנו שבאותו, מי ששכח, אפשר לקדש מחר בבוקר. אז דיברנו על זה.
אז מיד ברשותך, בוא ניגע בבוקר. תראה, אני יד אגע בזה. רק אני אומר שגם בשיעור השני, ששמו מצוות קידוש, שם הרב מפתח רעיון שהקידוש הוא מתיר, אז גם שם, כשהוא מגיע לטעם, הוא מתיר אותו הסבר. ושם הוא, אני מקריא לכם, גם שם הוא צריך לחדש משהו. כן, הוא כותב ככה, כדי להבין אופי המתיר שבקידוש על בוריו, עלינו להעביר נקודה נוספת. כשאנו מתעמקים בסוגיית טעם מקדש או טעם אינו מקדש, אנו מגיעים למסקנה פשוטה, כי המתיר של קידוש שונה לגמרי מזה שברכות הנהנים. על ידי ברכת ההנאה אדם מוציא לחולין את הפרי או את המאכל שעליו ברך, ואם קידוש אינו מתיר במשמעות המילולית של הביטוי, היתרו כרוך בשם סעודת שבת. כלומר, הרעיון הזה שצריך מתיר זה לא לאכילות אלא לסעודות. אף על פי שבשבת העולם מתקדש שוב על ידי שביטתו של הקדוש ברוך הוא, מותר לאדם לאכול סעודה כרוכה בשבת. ברם, מנוגע לאכילת סעודת חול בשבת, אין הקידוש מפקיע את ההקדש כמו ברכת הנהנים בחול, אין הקידוש מתיר אלא במסגרת סעודת שבת. אז הוא בעצם אפילו אומר דבר יותר חריף מזה, שבעצם אסור גם, לא רק שאתה לא יכול לקדש יותר, אלא גם מה בעצם יהיה אסור? יהיה אסור לאכול, בעצם מה ששולה מדבריו, כן? אבל זה לא נקרי שהרב ממשיך בהמשך השיעור והוא מסביר את דינו של רב ברונה, בוא נחזור לרב ברונה, כמו בעל המאור, אלא שהוא מוציא מבעל המאור את הזלזל בקידוש היום ומכניס את העניין של התחלת לאכול, בדיוק. כן, אני קורא לכם, זה ממש בעמוד האחרון של השיעור, הרב כותב, אם נתכוון לקדש על היין ושכח ונטל ידיו, לא יקדש על היין, משום שנטילת ידיים היא התחלת סעודה. ממש דברי בעל המאור, רק מכיוון ההסבר שלו, כן? וההתחלה כזו, לא קידוש, הלא אסורה. כן, הוא מביא את שהתמחלוק בבית שמיים בית הלל, ואז הוא אומר ככה, אם כן, אסור לאדם לא רק לאכול קודם קידוש, אפילו ליטול את ידיו, אם אלה הם שכח ונטל קודם קידוש, צריכו לקדש על הפת. למה? לגבי קידוש כזה, אין איסור בהקדמת נטילת ידיים, כי הלא המקדש על הפת, מוכרח ליטול ידיו. ברם, קידוש על היין, אי אפשר להתחיל בנטילה, לכן נטל ידיו ויקדש על הפת. ואז הוא אומר, ואין בעל המאור שכתב בביאור הלכה הזו, כמובן, הנושא של הזלזול, הוא מבחין מאוד בין שני הסברים, אבל זה הכיוון המרכזי שהרב הלך. בצד כיוון הסבר שבא ואומר שאתה עבריין, שאתה זלזלת, ולכן טוב שמישהו אחר יקדש, יש פה כיוון שאומר מהות הקידוש הוא בתחילת הארוחה, להכריז על הארוחה כסעודת שבת, ואם אתה אכלת לפני כן, אז הקידוש כבר לא ימלא את התפקיד הזה, לכן לא, אל תקדש. אני חושב שההבדל בין שני השיעורים הוא, אז מה תעשה? כן, האם אז מותר לפחות לאכול? עכשיו כאן שאנחנו מעיינים קצת בראשונים, רואים שהיה ברור להם שלא יקדש עד מתי? הלילה, אבל למחרת בבוקר?
דף חדש?
דף חדש. וההסבר מאוד פשוט, כן, כלומר, זה לא דורש להיות למדן גדול כדי להסביר את זה, כן? אבל למה למחרת בבוקר דף חדש? כי זה סעודה חדשה. כי דיברנו פה הרבה פעמים איך השבת מורכבת משתי יחידות זמן, הלילה והיום, שמגיע, זה כמו בבשר וחלב, מי שהשש שעות של הריף, של הרמב״ם, שסעודה כאילו התוקף שלה הוא כשש שעות. אחרי שעוברים שש שעות, אתה הסתיימה הסעודה הקודמת וכל הספיחים שלה, עכשיו אנחנו נכנסים לסעודה חדשה, אז שמגיע הסעודת הבוקר, הסעודה הבאה, אז ממילא הכל מתחיל מההתחלה. עכשיו אתה הגיע מועד הסעודה החדשה, אז מה נגיד, לפי ההסבר של הרב ושורים לזכרה במערי, אז אנחנו נגיד לעצמנו, עכשיו יש לך חובה או הזדמנות להכריז על הסעודה הזאת כסעודת שבת. מה שלא נכון, כל עוד שאתה נמצא בתוך פרק הזמן, שעוד שייך לסעודה שהתחלת אותה לא ככה. כן? עכשיו כאן, זה לכאורה ההסבר של הדברים האלה.
אבל זה גם יוצא, כי לא ביטרת בצורה לסעיק,
נכון. נכון. כאן אתה שאלת קלמן, עכשיו צריך לנסות להתייחס לדברים שלך, איך כל זה עובר לטעם מבדיל או אינו מבדיל. אז תראו, לשיטת הראשונים, שזה סך הכל עניין של זלזל או לא זלזל, טוב, למה הבדלה? אם אסור לאכול לפני הבדלה, כבר עסקנו פה פעם בשאלה, בטעם, למה אסור לאכול לפני הבדלה, אז נאמר אותו דבר. הוא זלזל, אז אמרו, אתה לא יכול להבדיל, שאדם אחר יבדיל. כמובן שזה, אני הבנתי ממך, שאתה דורש יותר הסבר, וברוח ההסבר של הרב, ואיך הוא יסביר את הנושא הזה.
אז מה באמין לגבי, אם סוברים שהבדלה
עד יום שלישי, אז אני מיד אגב בנושא הזה ברשותך, בסדר? כי זה ממש עולה מפורש בגאונים. אז תן לי רק שתי דקות, אני אנסה לגמור עם קלמן ואז אני אעבור אליך, בסדר? אבל כאן הרב מטפל בזה גם כן בשיעור הראשון, לא בשיעור השני. בשיעור השני הוא סך הכל בהערה כותב, יש לדון בנפרד בעניין טעם מבדיל. ומשמע ש... אני לא יודע מי כתב תיארות דרך אגב. אני חושב שאבא שלי כתב אותם. ש... אבל כאילו הוא הבין שכל ההסבר הזה לא תופס בהבדלה. וזה אולי גם ההסבר הכי טוב, במנדה אמר שמה? שיש הבדל בין קידוש להבדלה. הוא אמר את זה בצורה מאוד פשוטה. אולי המחלוקת האם להשוות הבדלה לקידוש היא מחלוקת איך להבין את הדין של טעם אינו מקדש. אני אומר את זה בצורה הבאה, אם זה בגלל שאתה עבריין ואתה לא בסדר, זה עובר גם להבדלה. אבל אם אני אומר שזה בגלל שהוא כרוך בסעודות השבת, הבדלה לא כרוכה בסעודות, היות והבדלה לא כרוכה בסעודות, אז לכאורה אין את הדין הזה. וזה אולי באמת היסוד ההסבר של הדיון בגמרא. מה שקורה בשיעור הראשון הוא שהרב מנסה לומר את זה גם על הבדלה, את ההסבר הזה, וכאן הוא מנסה לפתח איזשהו רעיון שאתה לא יכול, שאתה צריך להכריז על גמר השבת כדי שהסעודות הבאות שאתה תאכל הן יהיו סעודות שהן סעודות חול. ואם אדם הוא תואם, הוא התחיל את סעודות החול ללא ההבדלה, אז גם ההבדלה שלו כבר לא תהיה הכרזה שמכאן ואילך האכילות הבאות הן אין חול. שאם תשאל אותי בכל זאת כמה, מה הוא רוצה, אז כאן אני אומר, נגיע תכף להבדלה על הפת. אז יש בראשונים, בדיון, אם אפשר להבדיל על הפת, יש כאלה שמגייסים, שם בעצם עולה אותו נושא. למה שלרוב הדעות יש הבדלה, קידוש על הפת, ראינו קודם, אבל אין הבדלה על הפת. למה? כי מה הקשר בין הבדלה לבין סעודה? אבל יש דעה אחת שמופיעה שאכן אפשר להבדיל על הפת. באחד מהראשונים שמביא אותה הוא אומר זה בגלל מלווה מלכה. מה זה מלווה מלכה? יש דין שצריך ללוות את השבת עם סעודה, כן? בשנה שעברה כשלמדנו את הסוגיות של שלוש סעודות, אז הגדרנו את ההבדל בין מלווה מלכה לבין דין שלוש סעודות. שהן שלוש סעודות זה אדם צריך מדין עונג שבת, אדם צריך להתענג. דיבינו את מלווה מלכה, זה כמו כיבוד על השולחן שיש אורחים. אף אחד לא חושב באמת שצריכים לאכול מזה, כן? היית בתשעים אצל אבא שלי ומישהו אכל מהכיבוד? אני אגיד לכם מתי היו אוכלים מהכיבוד? אבא בכוונה היה הולך רגע לחדר השני ואז היו אוכלים את הצלחת. אבל אתה שם כיבוד ואנשים מתביישים לאכול? כאילו, כשבאים מחוטונים, כבר דיברנו על זה פה פעם, כן? אתה שם כיבוד, מישהו באמת חושב שמישהו רעב או שמישהו יאכל, אבל אתה לא מכניס אדם הביתה בלי לשים כיבוד. כלומר, המלווה מלכה הוא לא מדין עונג שבת, הוא מדין שהשבת יוצאת, אתה שם כיבוד על השולחן. עכשיו, יש בראשונים מי שרוצה לומר, אז נראה גם הבדלה קשורה באוכל, אבל לשון אחרת, אני מבדיל ואני מלווה את האורח ומוציא אותו עם ארוחה. עכשיו, אם אני כבר הבאתי את האוכל, את הארוחה, כן, טעמתי ובלי הבדלה, אז ההבדלה עוד פעם איבדה את יכולתה, מה להיות? מוציאה את השבת. אני אומר את זה בצורה הבאה, אם אתה כבר התחלת לאכול סעודות חול, יצרת מציאות של חול שהיא כבר אין טעם להבדלה הזאת. תזכרו תמיד שיש הבדלה בתפילה.
אז זה לא, בגלל שפה אין לך את האופציה, זאת אומרת אין תועלת שתגיד להבדיל מחר.
אתה צודק, אבל תראו, הדברים האלה לכאורה צריך לומר אותם בשיטה מופלאה שמופיעה בגאונים. זה מחלוקת, הראשונים לא מקבלים את הדברים האלה, וזה מופיע בלא מעט גאונים. אני הבאתי לכם את זה בדף מרב סעדיה גאון בסידור, זה מצוטט גם שמופיע בגאונים אחרים. ולגבי השאלה שלך יהודה, מה עם הדין של טעם אינו מבדיל לגבי הבדלה שלא במוצאי שבת? אז רב סעדיה גאון אומר את הדבר הבא: ומי שנאנס ולא הבדיל בליל יום א', יכול להבדיל ביום ראשון כולו, כל זמן שלא טעם כלום. לא בלילה ולא ביום. הנה יהודה, גם לא ביום. ואם טעם משהו, אין לו עוד אפשרות זאת. וכאן רוצים לומר, ראיתי את זה אצל פרופסור ברודי בהערות של תשובות רב נטרונאי. שם הדברים מופיעים גם אצל רב נטרונאי. שהוא סבר שמצד אחד רס"ג אומר שטעם במוצאי שבת יכול להבדיל, אבל אם אתה רוצה להבדיל ביום ראשון, רק אם לא טעם. טעם אז אינו מבדיל. אני חוזר, אנחנו למדנו עכשיו את הסוגיה על הכל, למדנו על מוצאי שבת, וכאן הטענה שלו היא, הוא גם מציע שם, צריך את המשך הסוגיה, איך בדיוק הוא קרא את זה בגמרא, כן? אז בעיקר הולך סביב הסיפור עם המימר בהמשך, שהמימר לא היה לו יין במוצאי שבת, אז הוא צם, הוא לא אכל. בת תבות, הגמרא אומרת, הוא לא אכל. למה הוא לא אכל? אז רסה גבין כנראה, הוא לא אכל, כי אחרת הוא ידע שהוא לא יוכל לקדש ביום ראשון. או בלשון אחרת, זה לא נקיטת עמדה שטעם אינו מבדיל, אלא לגבי היכולת להבדיל ביום ראשון, טעם אינו מבדיל. ואז יוצא שטעם מבדיל במוצאי שבת, אבל ביום ראשון לא. וכאן, השאלה היא רק איך להסביר את זה.
רב סעדיה גאון.
רב סעדיה כותב שמי שטעם אינו מבדיל רק ביום ראשון, אבל מה עם מוצאי שבת? הוא כן יכול להבדיל כנראה. הוא לא כותב את המגבלה על מוצאי שבת. ככה אני מבין, כן. אולי אני מאמיס יותר מדי, אבל ככה אני מבין. אני אבדוק לך את זה עוד פעם, קלמן, וזה... וההסבר הלמדני הוא די פשוט, זה פשוט מחזיר אותנו לדברים שלמדנו פה על הבדלה ביום ראשון. הוא כנראה מבין, אז דיברנו עד מתי בעצם מוצאי שבת. אז ראינו שהרמב"ן אומר מוצאי שבת הוא כל יום ראשון, זה נקרא מוצאי שבת. המאירי מטען שמוצאי שבת זה אפילו עד יום שלישי. כנראה שרב סעדיה חושב שמוצאי שבת זה פשוטו כמשמו Saturday night, כמו שאומרים היום, זה מוצאי שבת. כבר יום ראשון זה מדין מה? מאין תשלומים כאלה. ואז אני חושב שההסבר של השיטה שלו הוא מאוד פשוט. היות במוצאי שבת זה זמן ההבדלה, אז אם טעם או לא טעם זה לא יכול להשפיע על היכולת שלך להבדיל. אני מבדיל כי זה מוצאי שבת. אבל יום ראשון הרי הוא כבר לא מוצאי שבת. אז מכוח מה אתה רוצה להבדיל? אז כאן הטעם נכנס לסיפור. אם אתה עדיין לא טעמת, ולשון אחרת, הארוחות הן סוג של ברומטר של הזמנים. אם אני עדיין ניזון מהסעודת שבת ולא נכנסתי למערך של ימות החול, אז אומרים לי, אני עדיין יכול להבדיל. אבל אם אתה אכלת, אז מה נאמר לך? אנחנו מצטערים, אז זה כבר יום ראשון היום. אתה אוכל אורחת בוקר, אתה הולך ממטה, גם תבדיל. ופה אני חושב שאם כך, זה ודאי אי אפשר בכלל להסביר את דברי רס"ג בכיוון שהוא מזלזל, הוא לא מזלזל. תראו את הסיפור של המימר בגמרא, אין לו יין, הוא לא אדם שמזלזל. השאלה כאן היא בכלל לא אם אני מבזה את המצוות, לא מבזה את המצוות, זה בכלל לא השאלה. השאלה היא אם אני עדיין יכול להגיד שאני עדיין מתייחס לשבת. הארוחה היא סוג של ביטוי, האם אני כבר, כמו שאומרים בסלנג, החלפתי דיסקט, האם אני נכנסתי כבר ליום הבא או לא. זה הקובע. זה הרבה יותר קרוב לכיוון של הרב, שהטענה היא, אני דרך הארוחות מסתכל, האם אתה הגעת לסעודות חול או לא. אז במוצאי שבת, עצם הזמן מאפשר תמיד להבדיל. לעומת זאת, באדם שרוצה עדיין ביום ראשון, אז במידה והוא אכל סעודת חול, כבר אין טעם להבדלה הזאת, כי מוצאי שבת כבר לא, וזה כבר סעודת חול מעצם גדרה, כי היא נאכלת ביום חול, אז מה טעם? לעומת זאת, אם לא טעמת, אז עדיין אתה יכול לבצע את המעבר. כן, הרב לא מזכיר את השיטה של רס"ג, ונראה לי שזה הולך מאוד מאוד בכיוונו. כן, שכאן בואו נקנח היום, נסיים בנושא של הבדלה על הפת. אז אני... מה זה?
מה שאלו, אם אתה טעם מקדש,
לא, אני חוזר, רס"ג אומר טעם מבדיל רק במוצאי שבת, אבל ביום ראשון מי שלא הבדיל במוצאי שבת, אם הוא טעם הוא לא מבדיל. איך הוא למד את זה? אני חוזר, הגמרא כאן דיברה על מוצאי שבת, מהסיפור של המימר שהוא צם, הוא למד שכנראה המימר סבר שטעם אינו מבדיל ביום ראשון, לכן המימר צם. סליחה? אז היות וזה שבת, בוא נמשיך את הרציונל שאני תיארתי קודם, היות וזה שבת, אז גם אם טעם הוא יכול לקדש, כי זה שבת, בשבת אפשר להגיד, אפשר לקדש אותו. הבעיה ביום ראשון הוא שזה לא הזמן של הבדלה, זה כבר לא הזמן, בסדר?
עוד לא התחלת סודות חור, אם לא טעם עדיין.
כל עוד כל עוד שלא התחלת סעודת חול, אתה עדיין יכול למשוך את השבת, ולכן עדיין אתה יכול להבדיל. אבל ברגע שטעמת, וזה כבר יום ראשון, איבדת את העוגן של שבת, אין יכולת כבר להבדיל. בסדר? עכשיו, דבר אחרון, בואו נראה את ההבדלה על הפת. כשאני אומר, כדי להבין לגמרי את הנושא, היה אולי כדאי קודם לקרוא את הגמרא בקוף זין עמוד א', וזה כבר לפעם הבאה על שחר. אני אסביר. פה למדנו בקוף ו' עמוד ב', הגמרא דנה באדם שרב שקידש על הפת. במיוחד לגאונים, מדובר באדם שאין לו יין. הגמרא לא מעלה בכלל על קידוש את היכולת לקדש את תחליפי יין, כמו למשל שחר. יש לנו בקוף זין עמוד א', יש לנו פה עמוד שלם, שעוסק ביכולת לקדש על להבדיל, סליחה, על השחר. מי שאין לו יין, על חמר מדינה ועל שחר, היא לא מזכירה בכלל את האפשרות של הבדלה על הפת. וזה לכאורה, כשאדם שם אחד מול השני, מעלה לכאורה את התמונה הפשוטה, שכנראה הסוגיות הבחינו בין קידוש לבין הבדלה. בעוד שבקידוש האפשרות של שחר הוא כנראה, הוא לא אופציה בכלל. סליחה? נכון, בהחלט זה יכול להיות. ושם, כאילו, מי שאין לו יין שיקדש על פת, הסוגיה בקופזיין שאין לה אופציה, זו הדעה הרווחת בראשונים, היות ואין אופציה של פת, מהסיבה הפשוטה, אני חוזר לשאלות שאלו פה קודם, האם בכלל יש קשר בין הבדלה לבין סעודה? הבדלה הרי נאמרת בסיום של סעודה שלישית, נכאורה, לולי מלה ומלכה, מישהו שחושב צריך להתחשב בו, כן? אין בכלל קשר לסעודה, לכן הדיון יהיה על השחר, אדם שאין לו, סליחה?
אני לסתם גם לא אכלו סעודה בלילה, זה אין שבת, זה חריג.
נכון, נכון, אתה צודק. ולכן זה מסביר היטב את הפער, אני יכול לספר. תוספות פה בקוף ו' עמוד ב' מתלבטים האם לאור היכולת להבדיל על השחר, האם יהיה גם אפשר לקדש על השחר, וגם דנים בשאלה, וגם הראש שקודם הקראתי חלקים ממנו, מה אם כך יהיה המדרג בין שחר לבין פת, מה יהיה עדיף? כן, הראש הקראתי קודם, עוד זאת שיטתו, כל זה נאריך כשנגיע לשחר, כן, בשבוע הבא, אבל הראש אומר שעדיף בלילה לקדש על השחר מאשר על הפת, וביום עדיף בלילה עדיף על הפת מאשר על השחר, וביום עדיף על השחר מאשר על הפת. זה הראש, אבל יש פה דיון שלם האם אפשר לקדש על השחר, וגם מה היחס בין שחר לבין פת. אבל היה די ברור לרוב הראשונים שכל הסוגיה בקוף זין, שבכלל מתעלמת מהאופציה של פת, צריכה לדון כזה דיון ארוך בחמר מדינה, בשחר וכו', שפשיטה שאין אפשרות של הבדלה על הפת. ובאמת הנימוק הפשוט שהם נותנים הוא הדבר הזה, כן, שהוזכר פה קודם, כן, שאין פשוט קשר בין הבדלה לבין סעודה. כן, את הדברים האלה ראינו כבר כמה פעמים, מי שזוכר, הרשב"ם ביקנהז הזכיר את הדבר הזה, הרשב"ם פה בקוף ו' עמוד ב' הוא מזכיר את הדברים, וככה מופיע בלא מעט ראשונים וגם בגאונים האחרונים. עם זאת, יש לא מעט שמזכירים שיטה של גאונים קדומים שסברו שאפשר לקדש על להבדיל, סליחה, על הפת. כן, הדברים האלה מובאים אצל בעל האיתור, שגם פוסק כך להלכה, שתדעו, זה בעל האיתור די מפתיע. בדף ששלחתי היום זה שורה 49, בעל האיתור אומר, וצורפתי דווקא קידושה, אבל הבדלה אינו אלא על הכוס, ואחי סברה דרבבותה בטראי, אבל כמה היא כגון מר רב יוסף גאון, רב מר ברב אבא בר מר רב צדוק גאון, מה אתה מחס, זה גאונים מהמאה תשיעית, סביר עליה הבדלה על הפת, ואחי סביר עליה דגרסינן בירושלמי, מדברי שניהם נלמוד מבדילים בלא יין ואין מקדשים בלא יין. שמע מינה, רק תשמעו את השפה, קידוש חמור מהבדלה, וגרסינה נמי כי אבי עתי אריסי מדברה, זה גמרא בשבת דף קוף נון, אמרו המבדיל בין קודש לחול, והוא מבין בלי יין, נכון, והבחינה אנסילתא ועובדא דאמימא ולא ולחמרא לעבדולי. אז הגאונים האלה אומרים, הנה אני רואה שמבדילים בלי יין, אבל יעלה על הדעת שהבדילו בלי משהו? כנראה, אם אין יין, מה יש? כנראה יש פת. רק מה הבעיה היחידה שמתעורר להם? זה איך להסביר את המימר. למה המימר צם כשלא היה לו יין? הרי פת מסתום היה לו, כן? אז זה הוא אומר בעל היתור, בת תיבות לא היה צריך להסדיר על שולחנו במוצאי שבת, ולפי שמצוותו על היין רצה לחזור על היין, אבל אם היה צריך היה מבדיל לפת, הוא העדיף יין מאשר פת, אבל אין חנמי, הייתה לו אופציה להבדיל על פת, הוא לא היה חייב לצום, אלא מה? הוא לא היה רעב. כלומר, אני לא יודע מי מכם אוכל במוצאי שבת עוד, דיברנו קודם, אם אנחנו אוכלים ולכן ההלכה אומרת שזה יקדש, אם אנחנו בגלל ההלכה אוכלים, אז יש לי קרובי משפחה שהם בריסקאים, אז הם כידוע משוכנעים שהתורה קדמה לעולם, כן, כלומר אין להם נימוסי שולחן, מה שכתוב בשולחן ערוך, אז הם אוכלים לב המלכה גם בקיץ, הם גומרים סעודה שלישית ב-8 בלילה וב-10 כבר עוד פעם אוכלים, בדרך כלל גם אוכלים עם טיאת ידיים ומויצי זה סעודה שלמה, כן. אז הוא אומר, הוא פשוט לא היה רעב, אבל באמת הוא היה יכול להבדיל לפת, כן? זו השיטה שמופיע כאן בשם בעל האיתור. יש עריכות דברים מאוד גדולה בנושא הזה בשיבולי הלקט, שזה חיבור איטלקים למאה ה-13, כן?
אז למה כתוב עובדים מתאים מדי? תאים
מדי
זה לא
משפר,
זה
משהו
שהוא
יבד,
והוא יפיל לאכול אחרי.
מי?
מי שבת לבד קודם.
לא, הוא צם כל הלילה והוא לא אכל, כי הוא לא רצה לשלול מעצמו את האפשרות להבדיל. אוקיי, אז היות ושאלת, הבאתי לכם פה בדף את פירוש רבי, את פירוש איטלקי גם כן של הריבבן על הריף פסחים, אז תראה איך הוא מפרש את הסיפור שם. חמר מדינאו, אין כאן יין אלא שחר, אבדיל על השחר, נראה לי אבדיל על הפת, ואילו על השחר אין מבדילים ואין מקדשים. דעד הממר דבת תיבות, היה אבא סבור למצוא יין דמצווה מן המובחר על היין, לאחר שראה שאין יין אבדיל על הפת. תראה איך הם קראו את הגמרא, אני לא אומר איך זה פשט הגמרא, אבל תראה איך הם קראו אותה. שנה אחרי זה, כשביאו לו עוד פעם שחר, אז מה הוא אמר? זה מקום בלי יין, אז במקום הזה, אם כך, מה אני אעשה? אני אבדיל על הפת. הקריאה המקובלת היא שלכן מה הוא עשה? אז אני אבדיל על השחר, כי הוא חמר מדינה. לשיטה הזאת, הוא אמר, בשנה קודמת הוא צם, ולא הבדיל על הפת, כי הוא קיבל להבדיל על היין. מה הוא הבין שנה אחרי זה? זה מקום בלי יין. אז הבדיל על הפת. הם ככה קראו את הגמרא, איטלקים. ובאמת, משיבולי הלקט גם כן, הוא מביא את כל המחלוקת הזאת, כן? הוא מביא את זה בשורה 61, את שיטת רשי, שאין הבדלה על הפת. והוא אומר ממש אותם דברים שבעל האיתור, וכן סברה דרבן בטראי, אבל רבנן קמאי, גומר רב יוסף, וכן פסק בעל הדיברות, בעל הדיברות זה בעל האיתור, ורבנו חננאל, והדעה הרווחת היא לא כזאת, כלומר הדעה הרווחת היא שאין הבדלה על הפת, אבל יש שיטה כזאת של גאונים, שאיכשהו התגלגלה עוד קצת לתוך פרובנס, קצת לתוך איטליה. בפועל בשולחן ערוך נפסק נגד זה. בשולחן ערוך נפסק שאין מושג של הבדלה על הפת. בגלל, אני חוזר עכשיו לנקודה היסודית. מצד אחד, אנחנו הרבנו פה בשיעורים לבחון האם קידוש והבדלה הם שני פנים של אותו מטבע. שזה שיטת הרמב״ם. זה בכניסתו וביציאתו. מצד שני, ההבדל ביניהם הוא שהקידוש צמוד לסעודות שבת. לעומת זאת, ההבדלה היא אחרי סעודות השבת. ולכן השאלה עד כמה הקידוש והבדלה סימטריים או לא, היא פתוחה. מצד אחד יש מקום לראות אותם כמשתייכים לאותה מערכת, מצד שני יש בהחלט גם מקום להבדיל ביניהם.
סימטרי אולי זה רק בראש הדורייתא.
בהחלט. ברמה של הדרבנן, זה חובר לסעודות. אני בהחלט מקבל, כן? רק אני אראה לכם את מה שאמרתי קודם, אני מצאתי פה מי הראשון שמקשר למלב המלכה, הריץ גיאת בהלכות הבדלה, אחרי שהוא מביא את רב אמרם שאין מבדין על פת כל עיקר, אז הוא כותב, זה בשורה הראשונה בעמוד השני, ואנו סוברים שמוצאי שבת נע משולחן קבוע והפת מצויה. אתם רואים? אז זה הריץ גיאת שקישר את זה לשולחן הקבוע של מוצאי שבת. וגם אני מזכיר כחזרה על כל מי שהיה, ראינו שיש בגאונים שיטת ביניים, זוכרים אותה? שביקנהז אפשר על הפת, מאיזה סיבה? שהקידוש גורר אחריו את ההבדלה. בסדר? אוקיי, אז עד כאן השיעור היום. אני רוצה היום לחרוג ממנהגי על פרשת שבוע, שאני בדרך כלל אומר משהו על השבוע שיהיה, פשוט היינו בשבת באלון שבות, הבן שלנו גר שם, רשולם זוכר היה שם, ושמעתי שיעור פרשת שבוע מערב יואל בן נון בשבת, ורציתי לשתף אתכם באיזושהי תובנה יפה שהוא אמר, אז אתם תמחלו לי, כן? הוא ניסה להבין את כל הסיפור של בלק, שזה כידוע סיפור מורכב. והוא אמר כל מיני דברים, אני רק אביא דבר אחד מתוך הדברים שהוא אמר, הוא ניסה בעיקר להבין את המקומות שבלק בוחר להביא את בלעם אליהם, וגם להבין למה הוא עושה את זה שלוש פעמים. הוא לא מבין אחרי הפעם הראשונה שכנראה הקדוש ברוך הוא לא הולך לתת לבלעם לקלל אותם, אז מה עוד פעם? וההנחה שהנחתה אותו היא הייתה מאוד לא מיסטית, כלומר מאוד לא בעולם של הבאבות והכללות, שזה גם הדרך אגב, גם היום יש את זה, נכון? ההנחה שלו הייתה, היה משהו רציונלי, או הבחירת המקומות היה בהם איזה משהו שהיה אמור לשנות את הסיטואציה. סליחה? נכון. והאמת היא שהדבר הזה בולט מאוד בדברי בלק עצמו, שכן, כשמסתכלים בדברי בלק, אז אנחנו רואים במקום הראשון שהוא מביא אותו, זה וילך בלעם עם בלק ויבוא קריית חוצות. ויסבח בלק בקר וצון וישלח לבלעם ולשרים אשר איתו. ויהי בבוקר ויקח בלק את בלעם ויעלהו במות בעל וירא משם קצה העם. אז מודגש הוא ראה בממות בעל את קצה העם. מה המקום השני שאליו הוא לוקח אותו אחרי הכישלון? מקום אחר, אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וכובנו לי משם, ואז הוא לוקח אותו לאיפה? שדה צופים אל ראש הפסגה. שזה, ואז אחרי שגם זה לא מצליח, אז מה המקום השלישי שהוא לוקח אותו אליו? אז הוא לוקח אותו לראש הפאור הנשקף על פני הישימון. הרב יואל העיר שהשלושת המקומות האלה מופיעים קודם לכן בספר במדבר אחד ליד השני. איפה? בפרשת חוקת, בתיאור של הכיבושים של בני ישראל אני קורא בשירת הבאר, שזה בלשון הפסוקים ספר מלחמות, מה שם? מקומות שהיו שם מלחמות, כן? ומה עם המקומות אני קורא לכם? ממתנה נחליאל, ממחליאל במות, מבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימון. המקום הראשון שהוא מביא אותו אליו הוא במות. המקום השני הוא בוא נחזור לפסוקים שברח לי המקום הראשון היה במות בעל. אז אני חוזר לפסוקים שם בספר מלחמות השם. ומנחליאל במות, אז זה המקום הראשון, כן? המקום השני שהוא מביא אותו אליו, מה אמרנו, מה השם שלו? ראש, ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה. זה המקום השני, כן? בוא נחזור אחורה לפסוקים שם בחוקת. שם מה נאמר? אני קורא. אה, המקום השני מה היה? אני פשוט אני צריך תנ"ך ולא מחשב בשביל דבר כזה. טוב, אני מסתבך פה, אבל שנייה, כשאני אומר תורות של אנשים אחרים אני מסתבך יותר, כן? אבל מבמות הוא הולך לבמות הגיא אשר בשדה מואב, והשלישי הוא ראש הפסגה. זה מסתדר? מרים, תבדקי לי. אני צריך עכשיו להסתבך עם התנ"ך. טוב, חשבתי שזה יושב לי טוב, אבל בוא נראה את זה עוד פעם. אוקיי, אז המקומות זה במות הגיא, שדה מואב, ראש הפסגה. מה, איפה הוא לוקח אותו פה? אז האחרון, אני חוזר לאחרון. האחרון הוא ראש הפאור הנשקף על פני הישימון, אז זה אומר זה נשקף על פני הישימון, זה המקום השלישי. המקום השני זה ראש הפסגה, והמקום הראשון זה במות. בסדר? והטענה הייתה שבלק לוקח אותו חזרה למקומות שבהם הם כבר נלחמו.
אבל ניצחו.
ומי ניצח שם?
ישראל.
ישראל. והוא לוקח למקומות האלה, פה אני אומר, פה היה הפירוש הרציונליסטי של הרב יואל, מה בעצם הוא רוצה להראות לו? אני לא מפחד, הנה הם ניצחו פה ואני מסתנן כאילו, זה שטח שהם כבשו אותו. עכשיו כאן גם הטענה שלו הייתה, היה קצת קולות מחאה מהקהל שם, אבל אני חושב שהוא צודק, שככל שהם מתקדמים, בעצם הוא מתקרב יותר למחנה ישראל, כלומר עד שהוא מגיע למקום השלישי, שהוא נשקף על פני הישימון, שם הוא רואה את כל המחנה. למה רק בפעם השלישית יוצא לו מה טוב, הוא הולך ליעקב? כי בפעם הראשונה והשנייה, מה הוא רואה? הוא רואה קצה. אז הוא מדבר, בפעם השלישית, הוא רואה את האוהלים עצמם. כשהוא רצה לטעון גם, אני פחות השתכנעתי מזה, אבל חשבתי שהקישור לחוקת הוא קישור יפה, כן? הוא רצה לטעון שזה יותר אומץ, הוא יותר העזה, הוא כאילו רצה להגיד לבילם, אפשר לנצח אותם, לא צריך לפחד מהם, הנה אני יכול להסתנן לתוך אני יכול להתקרב, אני לא מפחד מהם. אני לא יודע אם הדבר הזה נכון, אין לי מושג, אבל כן, אתה רוצה להגיד משהו? אוקיי, בסדר, בכל מקרה תודה רבה, אנחנו נסיים פה, מי שלא שתה